הגענו לדף ג' עמוד ב', שתי שורות מלמטה. למדנו במשנה שסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, והכוונה חלל הסוכה. לכן הגמרא דנה פה באפשרות להקטין את גובה הסוכה על ידי הגבהת הקרקע של הסוכה. הייתה גבוהה מ-20 אמה ובאה למעטה בקרים וקסתות, לא אבי מיעוט. אם אדם רוצה למעט את גובה, את חלל הסוכה, על ידי שהוא שוטח קרים וקסתות על קרקע הסוכה, זה לא נקרא מיעוט, הוא לא ממעט את הסוכה. הסוכה עדיין פסולה. למה? כי בוודאי אדם לא ישיר את הקרים וקסתות שם על הקרקע של הסוכה במשך כל שבעת הימים, ואלא הוא לא ביטל את גובה הסוכה של 20 אמה, הוא רק שם אותו לאופן ארעי ולאופן קבוע במשך שבעה ימים. ואף אגב דבטלנו לכולם, ואפילו הוא ביטל אותם בפירוש, הוא אומר לא, אני לא רוצה להשתמש בהם במשך שבעה ימים, וכביכול הוא מבטל, ביטולו נחשב, אינו נחשב ביטול. מדוע? משום דבטלה דעתו אצל כל אדם. כל האנשים, אנשים רגילים, לא מניחים קרים וקסתות במשך שבעה ימים על קרקע הסוכה, ולכן הם לא יכולים להיחשב קרקע גם אם אדם מבטל אותם במפורש. אבל תבן הוא ביטלו, הווה מיעוט. אם אדם שטח תבן בקרקע הסוכה, והוא ביטל את זה במפורש במשך שבעת ימי החג, שישארו שם, אז זה נקרא מיעוט. הוא מיעט את החלל הסוכה מ-20 אמה. כל שכן אפר הוא ביטלו. ודאי שהוא שטח אפר וביטל אותם, זה ודאי נחשב שהוא ביטל, כי אפר זה בעצם קרקע, זה נחשב קרקע. מה הדין אם זה תבן ואין עתיד לפנותו, או אפר סתם? אם זה תבן, הוא שם תבן בקרקע הסוכה, ואנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לפנות אותו משם משך ימי החג, אבל הוא עדיין לא ביטל אותו בפירוש בפיו, או המקרה של האפר, הוא שטח אפר סתם שם, הוא לא ידיד, אבל אנחנו לא יודעים אפילו אם עתיד לפנות את האפר שם או לא. המקרים האלו תלויים במחלוקת הנעים בין רבי יוסי ורבנן. המחלוקת עוסקת באוהל הטומאה, כפי שעומד נראה. לפי חכמים באותה מחלוקת, אין תבן ואפר מתבטלים, אלא אם כן ביטל אותם מפורש, צריך לבטל מפורש. אבל לפי רבי יוסי לא צריך ביטול מפורש, אלא תבן מתבטל אם הוא לא עתיד לפנותו, ואפר סתם גם מתבטל. עכשיו, אומרת המשנה בעולות, אתנן, בית שמילאו תבן או צרורות וביטלו, מבוטל. מה הדיון פה? דיון פה זה תומת מת, שהיא תומה חמורה מתומות אחרות, מצד זה שהתומה עולה עד לרקיע. כלומר, עד לשמיים. כל מה שמאהיל על המת, אפילו הרבה מעל המת, הוא נטמא. אבל אם יש מעל המת אוהל, שהוא עשוי מדבר שלא מקבל תומה, ויש חלל טפח בין המת לבין האוהל, האוהל חוצץ בפני התומה, בעצם מונע מהתומה להמשיך ולעלות למעלה. אז אם יש בית שיש בו מת, ומילאו תבן או צרות, שמו תבן או אבנים קטנות, חצת בתוך הבית הזה, לגמרי, עד הסוף של הבית, הוא ביטלו, הוא ביטל במפורש את התבן והצרות לבית, כלומר, אמר, הוא רוצה שישאר שם, מבוטל לבית, ונחשב עם חלק מהבית, ממילא כבר אין כאן חלל טפח מעל המת, והתומה ממשיכה לבקוע מעל הגג של הבית עד לשמיים, עד הרקיע. ואומרת הגמרא, ביטלו אין, לא ביטלו לא. מדייקת מהמשנה שם בו עלות, דווקא ביטל. אם לא ביטל לא, הרי מפורש פה שדעת הנקם, הדעת חכמים, שהוא צריך ביטול מפורש גם לתבן ואפר. ותן אלה, ושנינו בברייתא על זה, רבי יוסי חולק, רבי יוסי אומר, לא, אם זה תבן ונתין לפנותו, הרי הוא כאפר סתם, תבן. אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לפנות אותו, למרות שהוא לא ביטל בפירוש, דינו כמו אפר סתם, שגם אם אנחנו לא יודעים שהוא עומד לפנות, עדיין סתמו בטל, כי הוא נחשב קרקע, הוא בטל. אבל במקרה שהוא מילא את הבית באפר, ועתיד לפנותו, אנחנו יודעים שהוא עתיד לפנותו, אז הדינו של האפר הזה כמו סתם תבן, שאנחנו לא יודעים אם הוא יפנה או לא, וכמו שאמרנו לא בטל, ורק במקרים האלו הוא צריך ביטול מפורש. הרי שבעצם תבן ונתין לפנותו, אפר סתם, זה במחלוקת רבי יוסי ורבנן. עוד הוראות איך למעט את גובה 20 אמה, הייתה גבורה מ-20 אמה, והוצין יורדים בתוך 20 אמה. הוצין זה העלים של ענפי הדקל שהוא שם אותם בתור סכך. אם חלק מהעלים יורדים לתוך ה-20 אמה בחלל הסוכה, ובעצם ממעטים מגובה 20 אמה, אולי הסוכה כשרה, אז אומרת גמרא, אם צילתם מרובה מחמתם, אם העלים שירדו לתוך ה-20 אמה, הצל שלהם מרובה מהחמה, אז בעצם מחשיבים רק את מה שירד לתוך ה-20 אמה כסכך, אז הסוכה כשרה. אבל אם לאו, אם אין בעלים אלו, צילתם מרובה מחמתם, פסולה. עכשיו הגמרא מנסה להביא מתוך זה, במקרה המקביל לגבי סוכה נמוכה. סוכה הייתה גבוהה 10 טפחים, שזה השיעור הקטן ביותר של גובה הסוכה, והוצין יורדים לתוך 10, אם יש עלים של ענפי הסכך שהם נכנסים לתוך 10 טפחים של חלל הסוכה, סבר הבאי למאמר, אם חמתם מרובה מצילתם, כשרה. הבאי רצה לומר, אם חמתם שהעלים אלה בעצם מרובה מצילתם, הסוכה עדיין כשרה. למה? כי הבעלים שנכנסו לתוך 10 טפחים, חמתם מרובה מצלתם. כלומר, זה לא נקרא סכך כשר, ולכאורה עדיין הסוכה כשרה. אבל רב דחה, אז אמר לי רב, לא. הדירה סרוחה היא. אם עלים נכנסים לתוך 10 טפחים, זה כבר דירה סרוחה, דירה מקולקלת. ואין אדם דר בדירה סרוחה. אדם לא מסוגל לדור בדירה סרוחה. ולכן בעצם יש ההבדל בין סוכה גבוהה מ-20 אמה לבין סוכה מינימליסטית של 10 טפחים, שבהם אסור שיהיה בכלל סכך שייכנס לחלל לסוכה. הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בנה בהצטבה. הוא בונה שם משטח מוגבש עשוי מאבנים, כנגד אופן האמצעי על פני כולה, ויש בה הכשר סוכה כשרה. אם בונה את המצטבה הזאת כנגד אופן האמצעי של הסוכה, כלומר סמוך לדופן האמצעי על פני כולה, ברוחב כל הדופן האמצעי, שבעצם מגע גם לשני הדפנות הצדדיות, מדובר לסוכה עם 3 דפנות, ובעצם ההצטבה הזאת מורכבת ב3 דפנות, ויש בה הכשר סוכה, יש בה הצטבה הזאת שיעור ראשו ורובו ושולחנו, אז הסוכה כבר כשרה, כי בעצם על ההצטבה יש סוכה כשרה. אבל אם זה מן הצד, אם בונה את ההצטבה הזאת סמוך לדופן הצדדית, אז הסוכה כשרה רק בצד אחד. אם יש משפת ההצטבה לכותל 400, יש מרחק בין ההצטבה לכותל שכנגד 400 פסולה. אם פחות מ-400 כשרה. וזה על פי דופן עקומה. דופן עקומה זה דין הלכה משה מסיני. והיא אומרת שיש מצבים שאפשר לראות את הדופן כאילו מתעקמת ונכפפת בראשה ונמשכת עד מקום הסכך הכשר. אז קודם כל מה שואלת, מה רצו למד אותנו כאן? דין דופן עקומה, למדו את זה, במשנה בדף י' ז', או נלמד את זה. מה יקרה שלנו, דמרי לן, דופן עקומה, תנינה, שנינו את זה במשניות. בית שנפחת וסיכך על גביו. אם יש בית שהגג שלו נפחת, כלומר נפתח חור באמצע, נשבר באמצע, וסיכך על גביו, הוא אדם, זה בדיוק היה בחג הסוכות, אדם שם שחך על גבי החור הזה בתקרה. אם יש מן הכותל הסיכוך עכשיו, מה שאמרנו בתקרה הזאת, בגג הזה, נשבר באמצע, ויש עדיין חלקיקי גג מהצד. אז אם יש מן הכותל הסיכוך 400 פסולה, אם יש מרחק בין הכותל, בין הדופן, לסכך הכשר באמצע ויש חור, 400 פסולה. אבל הפחות מכאן כשרה. כי באופן הזה אנחנו רואים כאילו התקרה שמפסיקה בין הסכך לכותל, היא כאילו זה המשך של הקיר, המשך של הכותל, כאילו התעקם הכותל והגיע עד למקום הסכך. אני מזרד השם משלח תמונה להבהיר את זה. וזה הלכה של דופן עקומה. אז למה אני צריכים לשנות עוד פעם דין אופן עקומה? אומרת, גמר דתימה, תבודי חזיה לדופן. טוב, שם במשנה, דופן עקומה זה דין רגיל. כי זה דבר שראוי להיות דופן. כי הוא בגובה הראוי, ולכן ראוי, אפשר להקם אותו, ושיהיה בדופן. אבל כאן בהצטובה שמרוחקת מהכותל, זה לא חזיה לדופן. הכותל הזה הוא לא ראוי להיות דופן, כי הוא גבוה מעל 10 אמה. אז לכן היינו אומרים כביכול, שאין פה דין דופן עקומה. אמא לא, לא נאמר את ההלכה הזאת, כמה שמונן, שגם כאן אומרים דין דופן עקומה, אפשר לעקם את הדופן גם במקרה הזה. כהמשך לדין הזה, ובדומה לבית שנפחת, הייתה גבוהה מ-10 אמה ובנה הצטבה באמצעיתה, באמצע הסוכה, כדי למעט את גובה. אם יש משפת הצטבה ולדופן 400 לכל רוח ורוח, אם יש 400 לכל הרוחו לכל הצדדים, אז הסוכה פסולה. כלומר, אמרנו בריא שיש 400, אי אפשר להגיד כבר דין דופן עקומה. אבל פחות מ-400, הסוכה כשרה, אפשר להגיד דופן עקומה מכל 4 הצדדים. אומרת, מייקה משמל, מה רצו למדת? אמרים דופן עקומה, היינו אך, זה כבר למדנו את זה. אלא לא, יש פה חידוש. מה זה תאים הדופן עקומה מרוח אחת? אני אומרים, טוב, תשמע, אומרים דין דופן עקומה מצד אחד, מרוח אחת, מדופן אחת של הסוכה. אבל בכל רוח ורוח, לא. לעשות את זה שיש משהו באמצע הסוכה ואפשר להגיד דופן עקומה בכל 4 הצדדים, ככה היינו חושבים שלא. לכן היו צריכים ללמד אותנו שגם באופן זה נוהג דין דופן עקומה. חייבים לומר שזה קצת קשה, כי לכאורה בית שנפחת זה בדיוק המקרה הזה שאומרים דופן עקומה בכל 4 הצדדים, ולכן הראשונים עומדים על זה ומתרצים. עוד בניין גובה הסוכה הייתה פחותה מ-10 טפחים, יש סוכה נמוכה, פחות מ-10 טפחים, וחקק בה כדי להשלימה ל-10, הוא חפר בגומה באמצע הסוכה כדי להשלים אותה ל-10 טפחים, לגובה של הסוכה. אם יש משפת החקק ולכותל, כלומר שפת הגומה ולכותל, 3 טפחים פסולה. אם יש 3 טפחים ומעלה, הכוונה פסולה. אבל אם יש פחות מ-3 טפחים, כשרה. וזה דין לבוד, שרואים כביכול את הדופן והחקק, החפירה הזאת, הגומה הזאת, צמודים, מחוברים, כי זה פחות מ-3 טפחים. אומרת הגמרא, בדופן עקומה אמרנו שכל עוד זה פחות מ-400 זה כשר. כאן 3 טפחים, מה ההבדל? מה ישנה, אתם דאמרת פחות מ-400? מה ישנה, אדם פחות מ-3 טפחים? אומרת גמרא, תמדיתי לדופן פחות מ-400 סגיה. אחד לשבו לדופן פחות מ-3 טפחים, אין, היא לא, לא. אומרת גמרא, החילוק הוא בסיסי. שם במקרה של דופן עקומה יש דופן, איתן לדופן, הדופן נמצאת. אבל כל השאלה אם אפשר להקם את הדופן הזה ולהחשיב אותה כמספיק במרחק, מספיק קרוב, שמגיע סוג של המשך לדופן בתקרה עד הסכך הקשר. בזה סגר, לכן פחות מ-400 זה מספיק. אבל כאן אין פה 10 טפחים. הגדרת דופן זה 10 טפחים. לכן כאן 10 טפחים. לכן כי להחשיב אותו בכלל לדופן, לשבוי לדופן, אז זה כבר אי אפשר להגיד מרחק של 400. צריך שפחות מ-3 טפחים, שאז זה נחשב לבוד ונחשב מחובר וצמוד. אבל אם זה לא נחשב מחובר וצמוד, אז בכלל אין כאן דופן, כן, כאן 10 טפחים. עוד מקרה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בנה בעמוד שהוא גבוה 10 טפחים, בתוך הסוכה, ויש בו הכשר סוכה, אז הוא גבוה 10 טפחים העמוד, וגם יש בו רוחב כשהוא הכשר סוכה, כלומר יש בו בעצם מושב ורבו ושולחנו על העמוד. סבר, רבי למאמר, רבי חשב ששאל אומר, על פי הכלל, גוד אסיק מחיצתה, שהסוכה כשרה. גוד אסיק מחיצתה זה דבר שנעסוק בו הרבה במסכת, זה משוך ועלה את המחיצות. זה דין בהלכות מחיצות, שיש לנו מחיצה, נניח בגובה 10 טפחים, אנחנו יכולים לראות אותה כאילו נמשכת ועולה כלפי מעלה, כפי השיעור שאנחנו צריכים. עכשיו, הבעיה חשב שאפשר להגיד את זה גם להכשיר את ראש העמוד. מדוע? כי בעמוד עצמו, שהוא גבוה 10 טפחים, יש לו צדדים. הצדדים של העמוד יכולים לחשב כמחיצות. אפשר לראות כאילו הן משוחות כלפי מעלה ועומדות מעל העמוד, או לא רק בעמוד עצמו, אלא מעל העמוד. כך אפשר היה להגיד. ואז מעלה בעצם על עמוד, זה נחשב סוכה כשרה, כי יש גם סכך למעלה. אז זה אמר לרבה, הסוכה לא נכשר בכך. בעניין מחיצות מהניכרות ולקבל בסוכה, צריך שיהיו מחיצות ניכרות. מדוע? כי לא צריך רק שם מחיצות לכאורה, אלא צריך שגם יהיה חשב כדירה. ולכן רבה אומר, זה לא שייך. עוד הלכה שקשורה לגאולה עסיק, תנו רבנן, נעץ 4 קונדסים וסיכך על גבן, רבי יעקב מחשיב וחכמים פוסלים. אם אדם לקח 4 קונדסים, 4 עמודים בגג הבית, ושם שחק עליהם, בין לעשות שום מחיצות בין העמודים, 4 עמודים בפינות, עם שחק עליהם. רבי יעקב אומר שזה קשר, חכמים פוסלים, ונחלקו בדיוק מה המקרה שנחלקו, רבי יעקב וחכמים. אמר רב הונא מחלוקת על שפת הגג, כל המחלוקת בין רבי יעקב וחכמים זה על שפת הגג, כלומר ב4 פינות הגג, שבעצם הקירות של הבית, כותלי הבית, מכוונים תחת העמודים. רבי יעקב סבר, הגולציה כמחיצתה, אנחנו רואים משוך ועלה באופן דמיוני כביכול את המחיצות של הבית. המחיצות של הבית עולות עד לסוכה, לכן יש סוכה כשרה, ככה רבי יעקב אומר. ורבנן סברי לא אמין, אנחנו לא אומרים את זה גולסק מחיצתה, ולכן הוא חולק. חולקים חכמים על רבי יעקב. אבל אם מדובר שהוא נעץ עמודים באמצע הגג, שלא מדובר על פינות, לא מדובר שהוא יכול למשוך את המחיצות של הבית, דברי הכל פסולה, ברור שסוכה פסולה, כי אין פה גולסק מחיצתה. אבל רב נחמן חלק ואמר לא, המחלוקת גם באמצע הגג. רב נחמן אמר אפילו באמצע הגג מחלוקת. נחלקו בעניין העמודים עצמם, לא נחלקו גולסק מחיצתה, כמו שאמרנו עם כותלי הבית. הם נחלקו עם אפשר להחשיב את הסוכה על ידי העמודים. מדובר על עמודים עבים, שיש בכל אחד מהם רוחב טפח לכל צד, ובאופן כזה שיש בכל עמוד בעצם שם מחיצה, כי יש טפח בכל צד, השאלה אם שם מחיצה מספיק, צריך להגיד יש פה סכך, יש פה שם מחיצה בכל 4 פינות, ולכן יש פה סוכה כשרה, או צריך שיהיה פה יותר משם מחיצה. וזה מה שנחלקו רבי יעקב וחכמים. והגמרא שאלה, לפי רב נחמן פה, היא באה אליו, באמצע הגג המחלוק על שפת הגג דברי הכל כשרה. אם לפי רב נחמן, כל המחלוק זה באמצע הגג, ואם זה היה על שפת הגג, כולם מסכימים לדין גולסק מחיצתה, או דין מהו שמה, הכוונה בן בזו מחלוק, נחלקו בעצם רבי יעקב וחכמים, בשני הדינים, גם באמצע הגג, וגם בשפת הגג, על זה עומד כמעט תיקו, לא ברור לנו. אם כן, עמד ומופיע דעה ראשונה, רב הונא, שלא נחלקו רבי יעקב וחכמים, במקרה שהיו העמודים באמצע הגג. על זה מקשה הגמרא מיתי, וימי הברייתא נעץ 4 קונדסין בארץ, בקרקע, וסיכך הגבן רבי יעקב מחשיב, וחכמים פוסלים, ברור שהארץ זה בדיוק כמו אמצע הגג, בארץ אין איזה מחיצות שיכול לעלות בגודל עסק מחיצתה, והארץ כאמצע הגג דמי, זה דומה לאמצע הגג. והנה רואים כמכשיר רבי יעקב, רבי יעקב הכשיר את הסוכה, אז טיובתא דרבנן, לכאורה זה קושיה חזקה, תשובה לדברי רב הונא, אומרת מה טיובתא, אכן זה טיובתא. לא זו בלבד, רוצים להביא עוד קושיה לרב הונא. ועוד כתוב, באמצע הוא דפליגי, אבל לשפת הגג, דברי הכל כשרה, למה תהיה טיובתא דרבנן בתרתי, אם הברייתא נחלקו רק באמצע הגג, לכאורה נחלקו רק באמצע הגג, אם זה על שפת הגג, אז כולם היו מסכימים שאומרים גולה עסק מחיצתה, ורב הונא הוא, הוא אמר שהמחלוקת הוא בשפת הגג, בגולה עסק מחיצתה, אז אולי זה עוד טיובת על רב הונא. על זה אמר לך הגמרא, רב הונא יכול לענות. אמר לך רב הונא פליגי באמצע הגג פליגי, והוא עוד עם פליגי על שפת הגג, כלומר נחלקו התנאים גם באמצע הגג וגם בשפת הגג, שפת הגג זה מחלוקת אחרת, זה בגולה עסק מחיצתה. ולמה בכל זאת בברייתא מובא רק בגבי הקרקע שזה אמצע הגג? ועד הקמיפסגי באמצע הגג, לדיוחק אורחות רבי יעקב, זה למד אותנו עד היכן רבי יעקב מקל. שאפילו באמצע הגג גם עם מכשיר, וזה לא שלא נחלקו גם בשפת הגג, כך יכול לתרץ, ואין פה תיובת השנייה על רבונה. הגמרא מביאה עוד ברייתא שמבארת יותר את המחלוקת בין רבי יעקב לחכמים, תנו רבנן, נעץ ארבע קונדסים עגולים בארץ וסיכך על גבן. רבי יעקב אומר, רואים כל שילו יחקקו ויחלקו ויש בין תפח לכאן ותפח לכאן, נידונים משום דיומד. ואם לאו, אין נידונים משום דיומד. שהרבי יעקב אומר, דיומדי סוכה תפח. כלומר, אנחנו אמרנו שעוסקים פה בעצם בעמודים עבים, שיש בכל אחד מהם רוחב תפח לכל צד. אז כל שהעמודים כל כך עבים, עד שאם היו מחוקקים אותם בחוץ לצורת ריבוע, ואחרי זה היו מחלקים אותם בפנים לזוויות, ובעצם יישאר בכל עמוד שתי דפנות, כן, סמוכות, נגיד תפן רכן ותפן רכן, נניח פינה כזאת של זווית של תפן רכן ותפן רכן, אז אנחנו יכולים לדון את הדפנות האלה כקשרות לסוכה, מדין ההלכה של דיומד. דיומד זה עמוד כפול. זה דין במסכת עירובין, שדיומדים הם נחשבים לעתים כמחיצות בדין פסי ביראות. פסי ביראות זה על בירות המים, החשיבו אותם חכמים כמחיצות, אבל בתנאי שיש עמה לכאן ועמה לכאן. כאן אומר רבי יעקב, זה הדבר השני שאומר פה רבי יעקב, שהיה רבי יעקב אומר, דיומודי סוכה תפח, די למספיק שיהיה תפח, לא עמה. אבל בכל אופן, אז עושים אותם זווית כזאת, תפח לכאן ותפח לכאן, וזה דעת רבי יעקב. אבל אחריכם אומרים לא, הסוכה לא יכולה להיות נכשרת, עד שיהיו לה שתיים כלחתן ושלישי אפילו. תפח צריך שיהיה דפנות גמורות, כלומר, שתי דפנות שלמות, בשיעור משך הסוכה, שהוא משך הסוכה אמרנו, זה ראשו ורבו ושולחנו, בפועל שבעה תפחים, ושלישית, דופן שלישית, אפילו תפח. זו דעת חכמים שלא כמו רבי יעקב, שהוא מספיק דיומודי סוכה, תפח לכאן, תפח לכאן, בצורת זווית. הגענו לדף ד' עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, אני אשלח יחד עם הדף כמה תמונות, שבעזרת השם יביאו את העניינים כאן.